ערב טוב לכולם. כידוע לכם, המצב החמיר מאוד בארץ מבחינת המלחמה שם. אתמול דיברתי פה דרשה בבית גבריאל על המצב, באנגלית אמנם, אבל על המצב, על מה בדיוק קורה, מה גם נראה מסתמן שהולך להיות. אבל היום אני רוצה לדבר בעניין אחר. אנחנו קראנו השבת פרשת בלק, ששם יש כמה עניינים חשובים מאוד לחיי האדם בעולם הזה. לא תמיד שמים אליהם לב. לפעמים לומדים את הפרשה, מבינים פחות או יותר מה הולך, אבל לא שמים לב לדברים החשובים באמת. הפרשה מתחילה קודם כל בסיפור מאוד מאוד תמוע. כבר בעשר שורות הראשונות, משהו פה לא מובן. ידוע לנו, בעם ישראל היו 48 נביאים. היו הרבה יותר נביאים. היו, כל עם ישראל היה נביאים במתן תורה, כן? ראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כן? זאת אומרת, כל אחד הגיע לדרגת נבואה שעבר את אחד מבחירי הנביאים, הנביא יחזקאל. אז זאת אומרת, היה מיליוני נביאים. אבל לא מדובר עכשיו בכזה אופן שהיה נבואה זמנית וכו'. נבואה שניתנה לדורות, אתה נחשב נביא לדורות. והיו כמה נביאים גם לגויים. מי הנביא המפורסם ביותר של הגויים? זה בלעם. השאלה שאני שואל, קודם כל, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן לגויים נביא? הרי לתורה הוא לא נתן לגויים. כל מה שהגויים יודעים שהוא אמת, בא מהתורה שהיהודים קיבלו בהר סיני. נכון שהתורה היא מיועדת ליהודים, אבל יש בה כמה קטעים שהם מיועדים לגויים. למשל, שבע מצוות בני נוח, סיפור הבריאה, זה דברים שגם גויים צריכים לדעת אותם. מה אנחנו עושים פה? למה שמו אותנו כאן? מה? גוי יש לו גם כן שבע מצוות, יש לו ניסיון להיות צדיק, רשע, גן עדן, גיהנום. גם אצל הגויים זה שייך. מניין לנו שלגויים יש עולם הבא? אולי אנחנו סתם ממציאים. מה הראיה? הגמרא אומרת, בלעם אין לו חלק לעולם הבא. זה הסיפור שלנו, בלעם. למה? מת רשע. אם היה מת צדיק, היה לו. הגמרא אומרת, מכאן מובן, מזה שהגמרא טורחת לומר לי שלבלעם אין עולם הבא, משמע, אם הוא היה בסדר, היה לו עולם הבא. והנה ראיה של הגויים, יש עולם הבא. קטע קטן, אין יותר מחלוקות, נגמר, ברור. היה ברור לחכמים שהם מוסרי התורה, עם כל הצער והכאב, כי הגויים עינו אותנו לא רק היום, תמיד עינו אותנו, אבל אנחנו לא זזים מהאמת של הקדוש ברוך הוא, בין בזה מקובל עלינו, בין בזה לא מקובל עלינו. בין בזה נחמד לנו, בין בזה מאוד לא נחמד לנו. אסור לנו לזוז מילימטר מהאמת של הקדוש ברוך הוא. בין בזה מוצא חן, בין בזה נומר, בין זה מובן, לא מובן, זה לא משנה בכלל. אסור לזוז מילימטר מהאמת. אתמול מצאו שהרגו יהודים ילד ערבי בן 16 כתגובה. מרוב תסכול, מרוב צער, מרוב העינויים שאנחנו עוברים מישמעאל פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, הלכו קבוצה של נערים קלי דעת. מה אתה כבר מצפה לילדים שהם בני 16, הם עוד לא התפתחו בחיים. הלכו והרגו ילד ערבי, והתברר בסוף שזה יהודים. מה מיד שמעתם בכל העולם? לא היה יהודי אחד שיעיז לשבח את המעשה. רק אצל הערבים מוחאים כפיים לרוצחים. כל היהודים, מהחילוני הכי קטן עד לחילוני הכי גדול, מהחרדי הכי קטן עד לחרדי הכי גדול, כולם גינו את המעשה. אבל גינויים לחוד ואמת לחוד. אנחנו, מעניין אותנו לא מה שפתיים, פוליטיקה רדודה, מה שנקרא באנגלית פוליטיקלי קורקט. מה שמעניין אותנו זה מה דעתו של הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא מרשה לקחת ערבי שונא ישראל ולהרוג אותו בגלל שהוא ערבי? התשובה היא לא. בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח. מתי מותר להרוג גוי שהגוי בדרך להרוג אותך? גוי פתח עליך במלחמה, הוא מסכן את חייך. מלחמה זה מלחמה, חייבים להגן על עצמך. גוי בדרך לפיגוע, חייבים להרוג אותו מיד. אין זמן לעורכי דין, לבתי משפט, לזכויות. טרוריסט, הוא בדרך לפיגוע, הוא משתתף בתכנון פיגוע, מיד הורגים אותו. למה? הוא בא לרדוף אחרי יהודים, להרוג אותם. הבא להורגך, השכם להורגו.
נקמה דם, יש אצל
להרגו? אין כזה דבר נקמה. נקמה זה רק לקדוש ברוך הוא. יש עונשים. אם תופסים למשל יהודי רוצח, בזמן שהיה בית מקדש, תפסו רוצח עם עדים שרצח, מוציאים אותו להורג. תפסו מחלל שבת. חלל שבת נתנו לו התראה. מה שעשית אסור בשבת. תפסו אותו בשבת הבאה, עושה בדיוק את אותה עבירה, מוציאים אותו להורג. היום אין הוצאות להורג.
מי שהרג בשוגג, יש...
שוגג זה משהו אחר, שוגג זה לא רצח, זה הריגה בשוגג, כמו שאתה אמרת. אדם נסע במכונית היום, קפץ לו ילד לכביש, פגע בו. זה אדם רע? זה לא אדם רע. יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם.
רואים שיש נקמת, יש...
לא, אני אסביר לך מה קורה. אז התורה אמרה שאתה... מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקחת את אותו אחד שהרג אותו ולהכניס אותו לעיר מקלט. למה? אם הוא יהיה בחוץ, המשפחה של אותו אחד יהרגו אותו. יכול לבוא מישהו, כמו שקרה עכשיו עם הנערים שהלכו והרגו את הילד הערבי מתוך תסכול ונקמה. הרי לא סתם קמו והחליטו ללכת להרוג מישהו. מה גרם? שרצחו שלושה ילדים יהודים חפים מפשע. איך אומרים בארץ, זה העלה להם את הסעיף. הם כבר לא יכלו יותר לסבול את העצבים ואת התסכול, הלכו ועשו מעשה. אבל התורה אומרת, אסור, אין רשות. אתה לא יכול סתם לתפוס בן אדם להרוג אותו, אתה צריך בדין וכו'. חוץ מזה, אמרתי, הדרך היחידה שמותר להרוג בן אדם, וזה גם יהודי, לא רק גוי, בזמן שהוא בדרך להרוג מישהו אחר, מזהירים אותו, מטרים בו, מנסים לעצור אותו בלי להרוג, אי אפשר, הורגים. גם אם בסוף התברר שהוא בכלל היה טוב, ובעצם הגנת על הרע, כיוון שהוא היה רודף והוא לא שמע לעזרות, הורגים אותו. קל וחומר, אחד שהוא שונא ישראל ידוע, שהוא בא עם הקפיה שלו והם כבר ידועים כרוצחים גדולים, אז ודאי שהורגים אותם. הבעיה שלנו בארץ שלא הולכים לפי התורה. אז מה קורה? לוקחים מחבלים ומכניסים אותם לכלוב. ואז מה קורה? אני אתן לכם משל, תבינו. למשל, יש כלב עכשיו עם כלבת, הולך בשכונה ונושך ילדים, והם מקבלים מחלה, וחלק מתים. מה עושים לכלב הזה היום? תופסים אותו, ממיתים אותו. אחרי שהרגו את הכלב הזה, יש מישהו בעולם שמצייץ נגד ההריגה שלו? לא. כולם מבינים, זה כלב שמועד לפורנות. אם לא נהרוג אותו, הוא יהרוג עוד 10 אנשים לפחות. חייבים להרוג אותו. אפילו אלה בעלי זכויות... צער בעלי חיים, אלה שנלחמים על זכויות לחיים, הם שותקים. ממיתים הרבה כלבים וחתולים כל יום בעולם. הם לא מצייצים. מתי הם נובחים בלי סוף ומבלבלים את המוח בלי סוף? מתי?
כשלוקחים
כלב, מכניסים אותו לכלוב, ועכשיו אין לכלב מספיק תנאים אנושיים. הם מצפים שלכלב יהיה תנאים כמו באיזה וילה בשדרה החמישית. אין לכלב מספיק קור, הוא לא קיבל זריקה, לא נתנו לו ויטמינים, אין וטרינר שבא פעמיים בשבוע לבדוק אותו, יותר מדי צפוף, לא נותנים להם מספיק אוכל. אז מה קורה? הם עושים הפגנות. צעקות בכל העיר. למה? לא נותנים לכלב זכויות. מה גרם שצועקים ומבלבלים את המוח ומענים את אלה ששמו שם את הכלבים בכלובים? מה הסיבה? כי לא הרגו את הכלב. כשהיו הורגים אותו, אף אחד לא היה אומר כלום. מבינים, הכלב הזה מועד לפורענים, הורגים אותו. שמים אותו בכלוב, הם מתחילים לצעוק, לא נותנים לו תנאים. זה בדיוק מה שקורה עם המחבלים. במקום להוציא אותם יד להורג, ברגע שתפסו אותם, מיד הורגים, אין כזה דבר לתפוס מחבל. מחבל יורים בו, לעיני כולם, יורים בו, הורגים אותו. אתה טרוריסט, הורגים אותך. זהו, זה מלחמה. זה לא עכשיו רצח שרובן רצח את שמעון, אז צריך להביא לו עורך דין וכו'. זה ברור. זה...
לא מבינים את זה.
אוקיי, לא מבינים את זה. זה לא שלא מבינים. יש לך בתוך הממשלה שונאי ישראל. זה תחלואי הדמוקרטיה. הבנת? החוק הדמוקרטי זה חוק מטופש מאין כמוהו. אין כזה דבר בתורה. בתורה אומרים שמי שהכי צדיק, זקן, מנוסה, קדוש, ישר, ענב, חכם, בעל כל המעלות, מיוחס, הוא הנביא, הוא המלך, מי שהשם בחר אותו. ואם הוא צריך עוזרים, מביאים לו 70 זקנים, חכמים, קדושים, נשיאים, ממנים לו ממשלה, אבל הוא הבוס. הם רק יכולים לקבל מן הוראות מה לעשות, מה לא לעשות. ואם יש משפט, יושבים 71 ודנים לפי רוב. בסדר. אבל מה המילה האחרונה? מה שהוא רוצה בסופו של דבר הוא עושה. הבנתם? אבל הם היום, אתה לא יכול. מה יקרה? נגיד הערבים ימשיכו להתרבות. עוד 20 שנה יהיה לך 5 מיליון ערבים במדינה. עכשיו יש 2 ומשהו. 5 מיליון. והרבה יהודים עוזבים את הארץ, והיהודים כמעט ולא מביאים ילדים לעולם, והם מביאים 8-10. זאת אומרת, לפי הקצב של ההתרבות, בעוד 20, 30, 40 שנה, אני לא יודע בדיוק מתי, יהיה מצב שהם יהפכו לרוב במדינה, ואז לפי חוקי הדמוקרטיה, מחבל יהיה ראש ממשלת היהודים. ואז הסוף שלנו הגיע. מה יקרה? הם מיד יתחילו לשנות את כל החוקים לטובתם. אסור זה, ואסור תפילה, ואסור ככה, ואסור זה, הכל לענות אותנו, ומה אתה יכול לעשות? תצביע נגד, הם הרוב. עוד הרב,
אם עכשיו נוציא את יסוד ישראל מהכנסת, להכניס לשם את העם החרדי, שמה התורה...
זה לא תלוי בך, זה יכול עוד לא משנים את החוק, העם בוחר את מי להכניס, זהו.
לדוגמה, אם עכשיו שם בכנסת, אנשים שומרים תורה, שומרים מצוות, אלה,
כמו שאמרת, יש את הנביא, יש את
הזקנים, הכל. אוקיי? עכשיו,
לאורך
המצב הזה, עכשיו,
שקוראים הערבים,
כל הטילים וכל
המלגן
הזה, מה, איזה צעדים הם היו נוקטים?
קודם כל. דבר ראשון, אני אתן לך שתבין. אם היה ממשלה של תורה, בזמן שבאו ונלחמו על הארץ, לא היו משאירים אחד בחיים. כל מי שהיה נשאר היה מת, היו נותנים להם זמן לברוח, ואם הם היו בורחים למדינות ערב, הצילו את עצמם, היו נשארים במלחמה, הורגים את כולם. לא משאירים מיליון איש, שובים אותם ונותנים להם עכשיו להיות עצם בגרון. כל אדם בר דעת מבין את זה. כל עם שרצה ללכת למלחמה עם עם אחר, מה אומר להם? בואו תישארו, תגורו פה וניתן לכם תעודת זהות. תראה מה קרה פה באמריקה. הביאו לכאן את השחורים בתור עבדים. הם היו הרי עבדים מאפריקה. יום אחד החליטו לתת להם זכויות. המדינה פה זה חבית חומר נפץ. לאט לאט, תראה מה קרה פה. פשע, גזענות, מלחמות, רייץ. לפני 20 שנה בלוס אנג'לס הם שרפו חצי עיר. הבנת? ברגע שאתה לוקח מיעוט, ולמיעוט לא יהיה בדיוק את אותם זכויות כמו אלה שנולדו במקום לפניו, הוא תמיד יפריע לך. כל בן אדם בר דעת, התורה אומרת, אתה בא עכשיו, אתה בא לכבוש עם, מה התורה אומרת? אתם באים לכבוש את הארץ, לא תשאירו אחד שם. הקדוש ברוך הוא אמר, הולכים למלחמה עם עמלק, לא משאירים אחד בחיים. שאול השאיר אחד בחיים, מה קרה בגלל זה? נהיה לנו אמן, כמעט שואה, ונהיה היטלר. כולם באו מעמלק, מהגג העמלקי. שאול היה הורג אותו, לא היה היטלר. לא היה היטלר, תחשוב. אם שאול היה כמעט, הוא מילא כמעט את הוראות השם. 99.9 הוא עשה. את האחוז הקטן האחרון, הוא לא עשה על הצד הטוב ביותר. שילמנו על זה עד היום מחיר כבד. אתה רואה, בחוקים של התורה אין מקום למשחקים. נחזור לעניין שלנו. מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך לתת לגויים נביא? ואם אתה כבר נותן לגויים נביא, למה אתה לא נותן להם תורה? תן לגויים תורה מצומצמת. רבותיי, מוסטפה, אחמד, קריס, ג'ון, בואו כולכם, שלא תגידו שאתם מקופחים, הנה לכם תורה, יש לכם 7 מצוות בני נוח, תהיו צדיקים, תלכו לגן עדן, תהיו רשעים, תלכו לגיהנום, כמו היהודים, רק מה, אצלכם הכל קל, המצוות יותר קלות, זאת אומרת אין הרבה, המצוות לא קלות, אבל אין הרבה, יש רק 7, באמת יש בערך 30-40, אם אתה מחבר את כל מה שמסתעף מזה, מי שיהיה צדיק, יכול להגיע למדרגות גבוהות, עולם הבא, עולם הזה, אין שום בעיה. מי שיהיה רשע, ישלם את המחיר. למה הוא לא נתן לגויים ספר? הרי רואים שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מהגויים, זה לא שלא אכפת לו. למשל, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, צער בעלי חיים דאורייתא, אסור לענות חיות. אסור סתם להרוג חיות. מתי מותר להרוג אותם? שרוצים לאכול אותם? השוחטים, יש דינים, איך ממיתים אותם שלא יסבלו? שצריכים את האור שלהם לעשות בגדים או ספות או שטיח, לא יודע, מקום מה שצריכים, לצורכו של האדם. אבל סתם לקחת חיות לענות אותן זה איסור מהתורה. זה בדיוק כמו לאכול חזיר. ויש על זה עונשים. אדם שמריף את החיות שלו הוא יענש בשמיים. אדם שמכה סתם חיה, בלי סיבה, סתם, לכיף. כמו קט השטן, תופסים חתולים מהזנב, מעיפים אותם על הקיר. אתה מבין? אז אחד כזה שהוא בר מצווה, הוא קבל על זה עונש, זה לא צחוק. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא על כל דבר שהוא ברא הוא מרחם, ורחמיו על כל מעשיו כתוב. אז ודאי שהוא אכפת לו מהגויים. הרי כתוב מפורש בתורה כמה פעמים, אל תתגר בעם. הקדוש ברוך הוא הזהיר את משה, עם העם הזה אל תתעסק, עם העם הזה אל תתעסק. למה? זאת אומרת, אלה רוצים להתגייר, הם מוזמנים, אלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש להם זכויות, זה לא כל כך פשוט. לא רק זה, אפילו המצרים הרשעים שטבעו המלאכים רצו לשיר לקדוש ברוך הוא שירה, חז"ל מסבירים שהקדוש ברוך הוא אמר להם, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? איזה מעשי ידיי? הם היו כמו הנאצים. הנאצים טובעים, בטח שנגיד שירה. ראוי, כתוב בעבוד רשעים רינה. שהרשעים עובדים מן העולם, זה רינה, זה שמחה גדולה בעולם. העולם מתנקה מכל הזוהמה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, מה אתם עכשיו שרים ורוקדים? מילא עם ישראל רוקדים, בסדר, הייתה להם ישועה, אז ישיר משה, ותיקח מרים וכו', בסדר, אבל אתם בבריאה, מנהלים יחד איתי, מה אתם שמחים? הבריאה שלי נהרסת, אני נאלץ להרוג עם עכשיו, הרגתי להם אלפים, עכשיו אני צריך להרוג עוד 600 רכב, מה אתם שמחים? רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה שהעולם שלו משתבש. אז ודאי, אתה רואה בעשרת הדיברות, סתם להרוג גויים אסור. אבל אני חוזר לשאלה העיקרית פה. מה צריכים לתת להם נביאים? אם תגיד שאתה נותן להם נביאים, היית צריך לתת להם גם ספר, תורה, תורה לגויים. למה הגויים תלויים ביהודים שילמדו אותם את השבע מצוות בני נוח? הרי ברור שליהודים לא אכפת מהם. יהודי עכשיו מחזיר בתשובה, שהולך לתת שיעורי תורה. אכפת לו עכשיו אם יבוא איזה אחמד וישאל אותו שאלות בתורה? כל מעייניו זה לאחיו ולאחיותיו, כן? הוכיח תוכיח את עמיתך כתוב בתורה, הוא בא לפני הנוכרי. אז מה, עכשיו יש לנו 80% מעם ישראל להחזיר אותם בתשובה. אני יש לי זמן עכשיו בשביל קריס ומוסטפה, אני צריך קודם כל להציל את אחיי ואחיותיי, נגמור איתם, נתחיל איתם. הקדוש ברוך הוא ידע שזו המציאות. למה לא נתן להם ספר ונגמר? הנה לכם ספר, הנה לכם נביא, אותו דבר כמו עם ישראל, רק בקטן.
כל העניין הזה שהם קוראים את הקוראן וכל הדברים
זה כל המצאות, זה לא שייך עכשיו, זה סתם המצאות של אנשים. אין אף דת בעולם, אף דת בעולם לא ניתנה אחרי היהדות. כל זה, זה הכל המצאות של אנשים. אני שואל למה באמת הקדוש ברוך הוא, אי אפשר היום להחליף, עד שלא יבוא משיח זה יישאר בשקר עד שיבוא משיח. אני שואל שאלה פשוטה, אתם לא שומעים, למה השם לא נתן להם ספר? אני אשאל אותך שאלה, בלעם, הוא שמר שבע מצוות בני נוח או לא? ודאי שלא. מה הראיה? אשתו של בלעם, מי הייתה, אתה יודע? האתון. שוכב עם החמור שלו. גוי ששוכב עם בהמה, מות יומת. ודאי. גוי ששוכב עם בהמה. הומוסקסואל גוי, חייב מוות. גוי ששכב עם בהמה, חייב מוות. גם יהודי, קל וחומר, כן? אבל אתה רואה שגם אצל הגויים יש דינים שלא מתאימים לאדם בשר ודם. הקדוש ברוך הוא החמיר איתם במלוא חומרת הדין. לא רק זה, אתה יודע, יש כאן קל וחומר נוראי. נוראי! מה הקל וחומר? אדם הלך חולה נפש, הלך אנס פרה. זה אדם נורמלי, תגידו לי. הוא לא נורמלי, נכון? אם היום יקרה כזה דבר, יאשפזו אותו באברבנל, משוגע. אבל זה לא מה שהתורה אמרה. התורה לא אמרה לשים אותו באברבנל ולהכיל אותו.
לסקול אותו.
התורה אמרה לסקול אותו למוות. אחד שהלך ואנס בהמה, שומעים? סוקלים אותו למוות. אבל החלק המפתיע פה, זה שהורגים אותו, זה לא מפתיע.
גם את הבהמה.
את הבהמה צריך להרוג, מסכנה הבהמה. עומדת בשדה, אוכלת עשב. בא איזה סוטה, אנס אותה, לוקחים את הבהמה, סוקלים אותה למוות. ואי אפשר לאכול מהבשר שלה. נחתם דינה למוות, אומרים, אז הבעל של הפרה יגיד, תראה, פרה היא שווה 10,000 דולר, 5,000 דולר, מהר אני אשחוט אותה, עד שיוציאו אותה, מהר אני אתפוס עכשיו, עד שיבוא הבדין, יחפשו איפה הפרה שנאנסה, עד שיגיעו המשטרה של, של, של הסנהדרין, עד שיבוא, אני מיד אשחט, יחתוך אותה וימכור, אני אציל $5,000, אסור, אסור לאכול מהבשר הזה. נגזר דינה למות, גברנו, אי אפשר להציל את הכסף. אז אני שואל אתכם שאלה. בואו רגע נבין קצת מה הולך פה. זה שהאיש חטא מגיע לו, בסדר, אבל מה חטא הפרה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, בן שלי איבד את חיי הנצח בפעולה אסורה עם הבהמה הזאת. נכון שהבהמה לא חטאה כלום, מה הבהמה חטאה? אבל הבן שלי עכשיו יוצא להורג ויקבל עונש נוראי, ומי יודע אם אי פעם יהיה לו עולם הבא, וכל מה שעכשיו הוא צריך לעבור בגלל שעשה מעשה עם הבהמה הזאת, לא תיקון הבהמה הזאת לנגד עיניי. לא רוצה שישאר זכר מהמעשה הנוראי הזה בעולם. חייבים לנקות אותה מהעולם, את הפרה הזאת. אבל אני שואל אתכם, תראו מה זה דבר מבהיל. אם פרה שאין לה בחירה, ואין לה שכר ועונש, ואין לה חטאים או מצוות, והיא סך הכל כמו רובוט מטופש שעומד בשדה ואוכל ויושן כל היום, ואין לה שום תכלית חוץ מלאכול אותה יום אחד. אם פרה שלא חטאה מקבלת כזה עונש נוראי, מה יעלה בגורלם של בנות ישראל שהולכות ערומות ועושות חטאים כל שבוע בעולם? מבחירה, ברצון, ביודעין שזה מכיס את השם. מה יעלה בגורלם? מחטיאות הרבים. פרה שלא חטאה, בן אדם אנס אותה ועשה עבירת מין ומוציאים אותה להורג, אישה שפיתתה אותו לעשות איתה עבירה, מה יהיה הסוף שלה? קל וחומר פשוט. לא צריך להיות גאון בשביל זה. אם מי שאנוס, דינו למות. אחד שבחר לחטוא, על אחת כמה וכמה. לכן כמה חשוב העניין הזה של צניעות, כמה צריכים לצרוח, לצעוק על זה בלי סוף. נחזור לעניין. מה פתאום הקדוש ברוך הוא החליט לתת לגויים נביא? מה שייך? ואם הוא נותן להם נביא, מה אתה נותן להם כזה פסיכופת שחי עם האתון שלו? מי הוא בלעם? חזל מתווכחים ביניהם, זה לא כל כך פשוט. יש דעה, יש סיעה שסוברת שהוא היה סך הכל קוסם. מה זה קוסם? מחשף, בדיוק. לא קוסם שעושה טריקים, מוציא שפן מהשרבול. זה כל גוי היה יודע לעשות בזמנם. אלא קוסם, הכוונה עושה כישופים. אז בזמנם לכישופים היה כוח. אז לכישופים היה כוח. כל שיעור בבית הזה זה כמו 100, מבחינת שכר בשמיים. שיפה שעה אחת בצער, מ-100 שלא בצער.
למה בצער?
הצער של הסאונה. נעים לכם, אבל זה שמדבר הוא בוער מאש. טוב, נחזור לעניין. אז תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא מביא להם נביא רק מסיבה אחת, שלא יהיה להם פתחון פה. ביום הדין הם יגידו, משה היה ליהודי, מה לנו היה? אתם שומעים? משה היה ליהודי, מה לנו היה? לא היה לנו כלום אנחנו. כדי שלא יהיה להם פתחון פה ביום הדין, הקדוש ברוך הוא נתן להם נביא. עכשיו, אם כבר נתן להם נביא, למה נתן להם כזה פסיכופת? התשובה היא, מי קובע מי יהיה הנביאים בדור? כשאתה בא לקהילה, לקהילה יש מנהיג, בין בזה קהילה חילונית, בין בזה קהילה חרדית וכולי. לקהילה יש מנהיג. יש מנהיגים טובים יותר, יש מנהיגים פחות טובים. מי קובע מה תהיה רמת המנהיג לכל קהילה וקהילה? מי קובע? מי קובע? הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא קובע? על סמך מה?
על
מה קובע? תשמעו טוב את השאלה, אני לא סתם שואל אתכם את זה. תקשיבו לי טוב לשאלה, תשמעו טוב. האם רמת הקהילה קובעת איך יהיה המנהיג, או רמת המנהיג קובעת איך תהיה הקהילה?
רמת המנהיג,
קהילה. בואו אני אפרט לכם את השאלה לפרטים. לפעמים אתה בא למקום, אתה רואה אנשים שם צדיקים, מתפללים יפה, לומדים תורה, לא מדברים בתפילה, ואז אתה רואה שיש להם רב שהוא צדיק, רציני, הוא מתפלל כמו שצריך, הוא לא מדבר בתפילה וכו'. אז מיד אתה מגיע למסקנה, יש כאן רב צדיק, הוא חינך את כולם להיות כמותו. זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה, האנשים כבר היו צדיקים, כל הצדיקים התאחדו לקהילה אחת, בנו לעצמם בית כנסת והחליטו להביא רב. איזה רב זימנו להם משמיים? אחד שהוא במדרגה שלהם, שיתאים להם, לא מזויף, אחד אמיתי. מה יותר אמת? האפשרות הראשונה או האפשרות השנייה? אם תשאל בעולם, רוב האנשים יגידו לך, האפשרות הראשונה היא האמת. הרב משפיע על הקהילה, ודאי שזה נכון, הרב משפיע לטובה או לרעה, כן? מקווה שתמיד יהיה לטובה. אבל מה יותר נכון? רמת האנשים קובעת איזה מנהיג יהיה להם. הגויים של אותו דור. הגויים של אותו דור בזמן בלעם. מי הם היו? עובדי עבודה זרה, חולי מין, גילוי עריות, דברים נוראים כמו שהתנ"ך מתאר. הרי בלעם היה בדור של מצרים. הוא היה אחד היועצים של פרעה. היה לו יתרו, איוב ובלעם. מה היה הסוף של בלעם? נתקר בחרב, במלחמה הכניסו לו חרב, תקעו לו חרב, הרגו אותו. למה? בזמן שפרעה רצה להרוג את התינוקות של עם ישראל, הוא התייעץ בשלושת היועצים שלו. הראשון היה בלעם, אמר לו ודאי להרוג אותה, מה השאלה? הוא בא ליתרו, אמר לו, מה אתה אומר? יתרו ברח, לא רצה לענות על השאלה. אמר לי, אוי לי, אמר אוי לי, אם אומר אוי לי, אם לא אומר. אם אני אגיד, אני אסתבך עם השם. אם אני לא אגיד, פרעה יהרוג אותי. ברח, נעלם. המשטרה בעקבותיו. איוב שתק. איוב היה עשיר, מכובד. שתק. הגמרא אומרת, על זה שאיוב שתק, נידון ביסורי מוות. מתו לו הילדים, מחלות, הפסיד את כל הכסף שלו, ירד מהר גבוה מאוד לבאר עמוקה מאוד, באר שחת. עד כדי כך שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אולי התבלבלת בין המילה איוב לאויב, כי זה אותם אותיות, אולי פתאום אתה חושב שאני אויב שלך. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ענה לו, טיפש שכמוך, בראתי לאדם, לכל שערה יש לה באר שהיא שואבת ממנה את האוכל שלה. שערה יונקת מהקרקפת. השערה היא צינור, למי שלא יודע, צינור חלול. כמה שהשערה יותר ארוכה זה פחות בריא, כי האנרגיה, האוכל של השערה לא מגיע עד הסוף. לכן הסוף של השערות תמיד נהיה צבע שרוף. במיוחד אצל נשים, שהשער שלהם מאוד ארוך, אז הקצוות של השערות מתעגלות כי הן מתות. אבל החלק הבריא הוא החלק שעוברר מהקרקפת, נכנס השומן דרך השערה, שזה צינור. אם תיקח מיקרוסקופ תראה שלשערה יש חלל, והאוכל נכנס ומחיה את השערה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לאיוב, אם שני שערות בטעות היו יוצאים מאותה נימה, מאותו חור, האדם מיד היה נהיה עיוור. לא קרה פעם אחת בעולם מיליארדים של אנשים שקרתה כזאת תקלה. לכל שערה יש את המעיין של הפרנסה שלה, שממנה היא שואבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, אם גשם יורד והטיפות יורדות, אם טיפה אחת תפגע בטיפה שנייה באוויר, יחריב את העולם. למה? אנחנו לא מבינים את כל החשבונות של הבריאה. ואף פעם לא קרה שטיפה תתנגש עם טיפה אחרת באוויר. אם הם זזות שמאלה, כולם זזים. ימינה, כולם באותו יחס, דרך הרוח וכו'. שומעים? ואתה אומר לי שהתבלבלתי בין איוב לאויב? למה הוא סבל? אחד הסיבות, כי הוא שתק. בלעם שאמר להרוק את הילדים, תקעו לו סכין, סבל 10 שניות ומת. איוב ששתק, סבל שנים של איסורים. איפה הצדק? מי סבל יותר על התגובה שלו? הרי בלעם עשה מעשה הרבה יותר גרוע מאיוב. איוב לא אמר תהרוג את הילדים. וסבל שנים, אתה יודע מה זה לראות שהילדים שלך מתים אחד אחרי השני? שאתה מפסיד את כל המיליונים שחסכת? שאתה נהיה חולני בכל הגוף? אין לך רגע של מנוחה? כבר בטח שעדיף לך למות. אתה אומר, עדיף שהייתי מת. מי רוצה כאלה חיים? יתרו שברח זכה להיות חותן של משה רבנו ולהתגייר, ויש פרשה על שמו בתורה. איוב ששתק סבל הכי הרבה. איפה הצדק? בלעם היה צריך לסבול הכי הרבה. התשובה, מה יתאונן אדם חי? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה יתאונן זה הכוונה להתלונן. מה מתלונן הבן אדם? הרי אתה חי. מה זה חי? גם כלב חי. לא, 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 לא. כלב זז, כלב רץ, כלב אוכל. אבל הוא לא חי, הוא לא מחובר להשם. אתה חי בעולם הזה. יש לך אפשרות להיות מחובר אליי. מי שבחר לחיות כחילוני, לא רוצה לשמור תורה ומצוות, הוא נחשב מת מבחינה רוחנית. מה הראיה? פסוק, פסוק מפורש. חי השם, כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. אני לא חפץ להמית את המת. לא, ספר יחזקאל. אני לא חפץ להמית את המת, אלא אני רוצה שיחזור בתשובה כדי שיחיה. מכאן ראיה שמי שלא חזר בתשובה, מי שמחלל שבת, מי שאוכל טרף, מי שעושה עבירות, הוא נחשב כמת בעיני השם. כי איך אפשר להמית את המת? זה השם מדבר פה, זה לא טעות אנושית. כי לא אכפוץ, אני לא מעוניין להמית את המת, במות המת. אלא שישוב מדרכו הרעה כדי שיחיה. במקום אחר כתוב בתורה עצמה, אם תלכו בחוקותיי, שמרתם את מצוותיי, וכו' וכו' וכו', למען תחיו. זה שתשמרו מצוות, יגרום לכם לחיות. מיד שואל השואל, מה זאת אומרת יגרום לי לחיות? ושהייתי חילוני, לא הייתי חי. נסעתי במכונית, אכלתי, ישנתי, הלכתי לים, הלכתי לכדורגל, פיצחתי גרעינים כמו קוף, גרעינים. עשיתי הכל, מה אתה רוצה? אז גם אני חייתי, מה? יש לי נקבה, יש לי ילדים, יש לי ביזנס, יש לי אוטו, מה אתה רוצה? מה זה נחשב חי? משמע מהתורה במפורש, אם תשמרו מצוות, תחיו. משמע אם לא אתה מת. זה שאתה הולך וחי כביכול כמו כלב, זה לא נחשב חיים. חיים זה חיים רוחניים. אין לך רוחניות, אתה נחשב כפגר, מת. אין בך שום תועלת. ורק כשימותו אותם אנשים, הם יבינו על מה מדובר. עכשיו הם צוחקים. מגזימים, פנאטים. נמאס לנו מהחרדים. איך אומרים החילונים? במשפט שלהם אני מכה בהם. צוחק מי שצוחק אחרון. תצחקו. בקרב אגרוף יש 12 סיבובים. סיבוב ראשון, מתאגרף א', ניצח. סיבוב שני, ניצח. סיבוב שלישי, ניצח. סיבוב חמישי, ניצח. סיבוב עשירי, ניצח. סיבוב 11, ניצח. סיבוב 12, ההוא שכבר עומד למות, נתן לו איזה אחד בהפתעה, גמר אותו. פיל אותו, מת. יש מישהו שיזכור אי פעם ש-11 סיבובים ההוא רקד? אל יתעלל חוגר כמפתח, חביבי. צוחק מי שצוחק אחרון. בעולם הזה יש הרבה שצוחקים. איך הם אומרים? צוחק כל הדרך אל הבנק. צוחק כל הדרך אל הבנק. ולפני שנסיים, בוא רק נסביר מה קרה פה. בלעם מת. מת לא יכול לחזור בתשובה. נגמר. איוב סובל. מתחפרים לו אבונות, הוא יכול להתקרב יותר באיסורים לקדוש ברוך הוא. יום אחד הוא מת, מביאים אותו לעולם הבא, משלמים לו על כל הסבל הזה. זה לא היה בחינם. אם עכשיו אומרים לך, יש עבודה משלמת 20 שקלים לשעה. איזה עבודה. אתה לא עושה כלום, רק יושב עונה לטלפון. פעם בשעה יש טלפון. שב, כל היום קורא עיתונים, כל היום משחק משחקים. 20 שקל לשעה. חבר שלך קיבל 80 שקלים לשעה, אבל עבודה קשה מאוד, מובינג. מרים על הגב מקררים, שטיחים, עולה 4 קומות ברגל, מזיע כל היום. סוף החודש, 20 אלף שקלים בבנק, ולך אין לקופסה סיגריות לקנות אפילו. אבל אתה כל היום יושב ומשחק. שחמט, טטריס, פאקמן, איך אומרים, סבבה. סופו של דבר מה? מי סובל יותר? זה ששוכף פרקדן וקורא עיתון? או זה שעובד עכשיו עבודה פיזית מאולצת? מי עכשיו מצבו טוב יותר?
איזה בחינה אתם דבר?
מכל הבחינות. זה שעובד קשה, מצבו טוב יותר. מי שיגיד לך שמצבו של העצל טוב יותר, אין שוטה יותר ממנו. בטט. כי מה אכפת לנו מהעוד שעה ועוד שעתיים? סופו של דבר עבודה יש לה תכלית, להביא כסף הביתה. כסף זה ילדים בבתי ספר טובים, כסף זה אוכל בריא, כסף זה בית מרווח, כסף זה מכונית שלא נתקעת בשלגים. כסף יש לו הרבה פרשנויות. כולם מבינים. לכן כל האנשים הורגים את עצמם, אפילו השירים הכי גדולים, 20 שעות ביום, נסיעות, פגישות. עוזים את הבית לשבועיים, פגישת עסקים פה, טס לניו יורק, טס למזרח, טס לפה, למה? רק בשביל דבר אחד, כסף. אם היו נותנים לו את אותו כסף בלי כל העמל, ודאי שהיה מסכים. רק הכסף מדבר. זה שרוצה עבודה קלה לא לעשות כלום ולא להרוויח כלום, זה שוטה. אותו דבר, זה הקדוש ברוך הוא אומר. כל עוד אתה חי, יש לך אפשרות להרוויח. גם אתה סובל, גם על זה אתה מרוויח. את אשר יאהב השם, ייסרו. למה? אתה חושב שאני נגדך. אני אבא טוב, אני נותן לך סתירה כשצריך, כי אני מאיר אותך כדי להציל אותך. אם הייתי נותן לך שוקולד בזמן שאתה חוטא, ודאי שהיית מת חוטא, והיית מאבד את כל הנצח. עכשיו שאתה מקבל סתירה, בעוד שנה כבר תהיה צדיק בזכות הסתירה. אז הסתירה היה הדבר הכי טוב שקיבלת בחיים או לא? אז למה אתה מתלונן? מה התאונן אדם חי? איך אתה מעיז להתלונן? אתה חי, אתה יכול להרוויח נצח נצחים. הקדוש ברוך הוא נתן לגויים את בלעם, שלא יהיה להם פתחון פה. מה היה מיוחד בבלעם? חזל מתווכחים. חלק אומרים היה קוסם, יודע לעשות כישופים, חלק אומרים הייתה לו ממש נבואה. אמנם ברמה נמוכה, אבל הייתה לו נבואה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהוא ידע לכוון לאותה אלפית השנייה שהקדוש ברוך הוא זוהם. יש רגע קטן כל יום שמידת הדין בשמיים מתחזקת מאוד. ומי שמקלל חס וחלילה את עם ישראל באותה שנייה, יכול לגרום לצרות גדולות. והוא היה לו את היכולת, לא סתם הסכימו לשלם לו הון שיבוא לקלל. לא היו טיפשים. הפרשה מתחילה, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד. הם פחדו מאוד מה הולך להיות איתם. ישראל גמרו את מצרים, גמרו את האמורי, הם בדרך אלינו. למה לא כתוב ויעל ברק בן ציפור מלך מואב? פתאום בפסוק הבא, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מה זה? בדרך כלל כתוב, ויער מלך מואב בלק בן ציפור, תארים את התואר שלו, ויער שמעון פרס נשיא מדינת ישראל. מה עכשיו אתה כותב, ויער שמעון פרס, זה אתה, ואחרי זה אתה כותב, ושמעון פרס הוא נשיא למדינת ישראל. מה, זה לא דרך נכונה לדבר. שאתה כבר קורא, מזכיר אותו, שלמה המלך. ביבי הטמבל. לכל אחד יש תואר. אנחנו נגיב במלוא חומרת הדין. למחרת מטלפן לחמאס, אני מתחנן בפניכם, תפסיקו לראות, בבקשה, מתקשר למצרים, תשכנעו אותם להפסיק לראות.
למה
הוא
פחד?
מפחד. אתה יודע למה? האמת היא כואבת. אתה יודע למה הוא מפחד? הוא לא טמבל, הוא אדם פיקח. הוא מפחד בגלל שהוא האחד הבודדים במדינה שיודע כמה המצב חמור. אתה יודע מה פירוש המצב חמור? הוא יודע שיש להם אלפי טילים נוראים שכל אחד יכול להרוג 1,000 איש בשנייה. עד עכשיו הם רק ירו קסאמים, רקטות קטנות של 100 דולר כל אחד. יש להם טילים שהם הבריחו שנים במנהרות, שנים. יש להם את זה במנהרות מתחת לאדמה עם ג'יפים. הג'יפ עולה מעל האדמה, יורה עליך כל דקה טיל חדש. הטיל הזה ייפול לך בדיזינגוף, ייפול לך בגן העיר, ייפול לך בכל מיני, בחוף הים. הוא יכול לגרום ל-10,000 הרוגים ביום. מזה הוא רועד. מה חשבת? אין לצבא תגובה נגד יריות שהם יורים רקטות. אז ודאי לא נגד טילים. אין אפשרות. הם יוצאים לשנייה, יורים וחוזרים למנהרה. פותחים את האדמה, עולים, יש להם רמפה, עולה, יורה כמה טילים, יורד חזרה. עכשיו מטוסים מחפשים. פעם בכמה זמן מוצאים איזה משגר, יורים עליו, הרגו איזה מחבל, נו, זהו. יש להם אלפים כאלה. אם הם באמת רוצים, הם גומרים אותנו תוך 24 שעות. אבל הם יודעים שאם יקרה כזה מצב, אז אנחנו גם נגמור אותם. זאת אומרת, מה פירוש? אנחנו ננקה את כל עזה, לא יישאר בניין אחד עומד. זאת אומרת, אין לנו, אנחנו, יכולת יותר מהם, אבל גם הם יודעים שהם יפגעו בנו יותר מדי, גם הם ייגמרו. בגלל זה הם לא עושים את זה. הרי החלום שלהם זה להשמיד אותנו. כי הם יודעים שבסוף שיקרה מצב כזה, שיהיה בארץ אלפי הרוגים, גם העולם ישתוק. אז בגלל זה הם נותנים קצת קצת. אבל הם ממשיכים להתכונן לרגע הגדול, ליום הדין הגדול והנורא. בתוספת עם איראן, שלהם יש גם כן סקאד מיסלים, כל אחד יותר גדול מכל הבית הזה, וגם סוריה יש להם, ואל תאמין שסוריה התפטרו מהנשק הכימי, הכל אחיזת עיניים, יש להם בלי סוף נשק כימי, וגם ללובים יש נשק כימי, וגם למצרים יש, וכולם מסביבנו מחכים ליום הזה שהם יראו עלינו מיליון טילים. אנחנו לא נעשה שום דבר. אנחנו מתי נתעורר? יהודי מתי מתעורר? שהוא כבר בתוך תאי הגזים. אז כבר מאוחר מדי. אנחנו עד היום לאורך ההיסטוריה עמדנו בתור. התחננו על חיינו. תראה, עם ישראל הוא לא ידוע בכוחו. הוא ידוע רק בתורתו, בפיו. הידיים ידי עשיו והכל כל יעקב. הקדוש ברוך הוא עשה לנו כמה ניסים. בנינו צבא לתפארת, כבשנו את המדינה, ששת הימים, אפילו יום כיפור נגמר בנס גדול, אבל מאז אנחנו רק מפסידים. ממלחמת יום כיפור הפסדנו את כל המלחמות, גם שלום הגליל, גם כל המבצעים נגד החיזבאללה. בכל המלחמות התחננו בסוף להפסקת אש. איזה מין ניצחון זה? אם הטילים לא פסקו מעולם, יצאו למבצע לתאר את הטילים. הנה, הטילים רק התעצמו פי 1,000. אז מה הרווחנו? אנחנו רק מפסידים. עם חיזבאללה השביטו לנו חצי מדינה, ואם היום יהיה לנו קרב איתם, הם יורים עד אילת. מלבנון עד אילת יש להם טילים. ראיתם עכשיו, יום אחד יורים 30-50 רקטות ביום, כל הארץ מושבטת. באר שבע אין בתי ספר, אין קייטנות, כל החתונות מבוטלות, כל איסוף של מאות אנשים, השבק אסר את זה. יש לך חתונה, אתה צריך לבטל אותה. מחר אתה צריך להתחתן, אין חתונה. אסור לארגן מאות אנשים במקום אחד, זה נגד החוק. שומעים? אשקלון מקבל טילים. אף אחד גם לא יבוא. גם אם לא תבטל את החתונה, אתה תהיה אתה והרב ושני מנקים שבאו לאולם. הבנתם מה קורה? הם משביטים לך את כל הארץ, הם גורמים לך את הכלכלה, הם מורידים את המורל. ומה? כל זה כתוב בפרשת בחוקותיי. תקראו בפרשת בחוקותה, אם לא נשמע בכל השם, זה בדיוק מה שיקרה לנו, כתוב בפרשה. ובדיוק מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, קורה לנו יום יום, שעה שעה, חודש חודש. נסיים בדבר אחד. בלעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בלק שולח לו משלחת להזמין אותו לבוא, והוא לא מסכים. למה? השם בא לו בחלום, אומר להם, תשנו כאן הלילה, כי נביא של גויים צריך ללכת לישון כדי שהשם ייתן לו נבואה בלילה. ואז בלילה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, לא תלך איתם. בבוקר הוא אומר להם, אני מצטער, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי, אני הולך לפי מה שהשם אומר לי, לא יכול לבוא. הם חוזרים, מספרים לבלק שהוא לא הסכים לבוא. מה בלק מבין? הוא רוצה יותר כסף וכבוד. שלח אליו משלחת נכבדים, שרים ברמה גבוהה. הבטיחו לו הון, מיליונים, רק תבוא. כסף, זהב, מה שתרצה. ניתן לך כבוד, נשים פוסטרים שלך, נפרסם אותך באינטרנט, הכל. רק תבוא. אומר להם, תמתינו פה הלילה. גם למשלחת השנייה. נראה מה השם יגיד לי בלילה. בא אליו הקדוש ברוך הוא בלילה, אומר לו, קום לך איתם, אבל לא תעיז לדבר מילה בלי רשות ממני. לא תקלל את עם ישראל כי ברוך הוא. אני שואל אתכם, מה זה פה, יו-יו? מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין לך רשות ללכת, סוף פסוק, מה? עכשיו שלחו עוד משלחת אחרי כך וכך ימים, פתאום השם אומר לו, אוקיי, תלך אבל אל תדבר, מה השם הוא הפכפך? מה, הוא לא יכול לגבש דעה? מה הולך פה? תאר לך שיהיה לך כזה רב. אתה בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, מותר לי ללכת לחתונה של דודה שלי? אומר, איפה זה? אומר לו, בתל אביב. מה יהיה שם? 200 ערומים, 200 ערומות. אוכל לא כשר, רב קונסרבטיבי עם הגיל וקוקו, כן? 30 משכבי זכר, 50 משכבי נשים, כל מיני כאלה שפני הדור כפני הכלב אצלם.
רגדניות.
כן? שם, זה מה שיהיה. אומר לו הרב, חס ושלום, בר מינן ללכת למקום כזה. יערג ולא יעבור. טוב, עוד שבועיים החתונה. יומיים לפני החתונה, חוזר איציק, בעל תשובה לרב שלו. כבוד הרב, עוד יומיים החתונה. מה השתנה? עדיין 50 אוהבי סחרים שם, 50 אוהבי נקבות, 20 כאלה, 20 זה, 50 כאלה. כמה צדיקים כבר יש בחתונה הזאת? כן, סדום ועמורה בהתגלמותה. אומר לו הרב, אוקיי, תלך, תלך, אבל בתוך האולם, שלא תזוז בלי מה שאני אראה לך לעשות, אומר לו הרב. תקשר אליי, ואני אתן לך הוראות מה לעשות באולם. רב כזה, מה יעשו איתו? יזרקו אותו מיד לפח זבל. יגידו, מה זה זה, מה? מה זה, לחץ קהל? מה זה פה, הוא הולך לפי רחשי הציבור? זכות הציבור לדעת? מה הולך פה? אז מה, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא ככה? כמו הרב הזה? התשובה היא חס וחלילה, חס ושלום, שלא נהיה שוטים. אלא הקדוש ברוך הוא מלמד אותך פה בקטע הזה את כל התכלית של החיים. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. ככה אומר התלמוד, ככה אומרת התורה. הקדוש ברוך הוא שם לפניך דרכים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות. ולא מרגישים את המוות רק עוד 50 שנה. כרגע לא מרגישים. למה הדבר דומה? דג שמוציאים אותו מהמים, שכולם יודעים עוד דקה הוא ימות, ברגעים האחרונים הוא מקפץ ורוקד בדיסקו, ככה, ומוציאים גם את השנייה, את הנקבה, ושניהם רוקדים כמו בדיסקוטק. לקחו שני כדורים ורוקדים עד אור הבוקר. וכולם אומרים, איזה כיף להם. צעירים משוחררים בתל אביב, עיר ללא הפסקה. רגע לפני שקורטים אותם לעד ולעולמי עולמים, הם רוקדים. ככה זה הדגים. מי שלא מבין, מקנה בדג. איזה כיף לדג. אני שואל כזה משועמם, יושב פה, מחפש אולי פה לי איזה אכבר לאכול אותו, איזה תרנגול. תראה איך הדגים רוקדים. זה בדיוק התכלית של החיים. אדם הראשון כתב מזמור. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור, כי שימחתני השם בפעוליך. מה הסוף שלו? איש בער לא ידע, בער הכוונה אהבל, וכסיל לא יבין את זאת, כסיל זה אהבל בריבוע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. העולם מלא, מלא, גי פרד, מצעד הגאווה, אוי לגאווה כזאת ועבדנו, 100,000 סוטים התקבצו לסדום של דורנו, תל אביב, עיר ללא הפסקה. אנחנו פה לא, פה לא מעניין אותנו, אותנו מעניין מהאחים והאחיות שלנו שהם כאלה, עליהם אנחנו בוכים. אם וויליאמס פה עושה מה שעושה, זה כבר פחות בעיה שלי ושלך. בעיה שלנו, כתוב בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אם יש לי אח כזה, אני לא יכול לישון בלילה אם אני נורמלי. אם יש לי אחות כזאת, אין לי חיים. הבנתם? אבל לא רק זה, גם חללי שבת, גם דברים אחרים. אומר לך, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל אלה שעושים רע, צצים. להישמדם עדי עד. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא משמיד אותם לנצח, הוא מעלה אותם להיות מעל כולם. ואז מה קורה? הם נראים מעל כולם, והנה באה הסכין וקורטת. ברגע שמעלים אותך, לפני שמביאים את הסכין, אתה נראה מעל כולם. אתה שולט במדיה, אתה שולט בממשלה, אתה שולט בכל מיני דברים. ואז באה המאכלת של הקדוש ברוך הוא להישמדם עדי עד לנצח. ומי שצדיק, מה כתוב עליו? להטיב לך ולבניך עד עולם. להטיב לך ולבניך עד עולם. שואלים שאלה, איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? איפה כתוב בתורה שמי שמת הולך לגן עדן? מישהו חזר משם? כמה פעמים שמעתם כבר את השאלה הזאת? מאות פעמים, נכון? אני עשרות אלפי פעמים שמעתי את השאלה הזאת. מה התשובה? הנה, פה, בפרשה שלנו כתוב. מה אומר בלעם? נביא של הגויים, זה מופיע בתורה של הקדוש ברוך הוא. מה אומר בלעם? שימו למה הוא אומר. אומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים. שומעים? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אני רוצה למות מוות של ישרים, דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ישרים הכוונה צדיקים, לעשות הישר והטוב בעיני השם, ככה כתוב, לא בעיני החברה בתל אביב. מה שישר וטוב בעיני השם תעשה. אומרת לך התורה, בלעם אומר, אני רוצה למות צדיק כמו היהודים. למה? ותהי אחריתו כמותם. אני רוצה שהסוף, אחרית זה סוף, שהסוף שלי יהיה כמו של עם ישראל. איזה סוף יש לעם ישראל שונה מהגויים? יום אחד יהודי נהיה זקן, נהיה חולה, מתכמת ומת. גם הגוי. זה מתכמת, זה נחלה, זה נהיה חלש, זה מת, זה אשתו נפטרה, זה קיבל מחלה, אין הבדל. מה, יש איזה הבדל בין יהודים לגויים? יום אחד רשעים, צדיקים, גויים, כולם יום אחד מתקמתים ומתים. מעולם לא מצאנו שזקן קיבל איזה שכר כמו שהתורה מבטיחה. מה על מה בלעם מדבר? הרי הוא נביא. מה אומר בלעם? נביא של הגויים. אומר, החלום שלי למות צדיק כמו היהודים. תהיה מותי מות ישרים. והסוף שלי, אחריתי, תהיה כמוהם. איזה סוף כמוהם? הסוף שלהם והסוף שלכם זה אותו דבר. אלא רואים שמתים מתחיל הכל. ואם עדיין לא השתכנעתם, איפה זה כתוב בתורה? כי מנסה השם אתכם לראות, את תשמור מצוותיים, לא? מה כתוב אחרי זה? להטיבך באחריתך. כל הניסיונות של כל החיים רק עבור תכלית אחת, להטיב לך בסוף. אחרית זה סוף. להטיבך, הכוונה להטיב לך, בסוף. איזה סוף? לא ראינו אף זקן שקיבל טוב. אלא שמתים יתחיל הטוב לצדיקים, מי שעמד בניסיונות. ומי שלא ישלם מחיר כבד מעין כמוהו. איך שקין רצח את אבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. מה ענה לו קין? גדול אבוני מנסו. אבון אחד. גדול אבוני מנסו. אי אפשר להחזיק במשקל של הגודל של העבירה שעשיתי. עבירה אחת. וגם בשוגג. למה בשוגג? הוא עוד מעולם לא ראה מישהו מת. לא היה אנשים בעולם. אבא שלו ואמא שלו, והוא ואחיו. ויש לו תאומה שנולדה איתו, ולאחיו אבל יש שתי תאומות. כמה אנשים יש בעולם? קין ואבל שניים, אדם וחווה ארבע, שני תאומות ועוד אחת, שבע. שבעה אנשים בעולם, זהו. שאר זה כל מיני חיות, בהמות מסביב. מה קרה? נתן לו מכה, פתאום ירד לו דם, מת. קום, קום, אחי, קום, מה קרה? מת כבר, זהו. לא ידע שיש כזה דבר מוות. מאיפה לא לדעת? אנחנו יודעים כי ראינו אנשים מתים. לימדו אותנו מה שאנחנו תינוקות. אבל הוא בזמן של, איך אומרים, בקריזה של הקרב, הוא לא יבין שהוא ייתן לו מכה או ימות. ועל זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל מי שצריך לצאת מאחיך זועק אליי מהאדמה שלא יבוא לעולם לעשות תיקון. כל, לא דם, דמי של כל מי שיצא ממנו הרקת. תגובת שרשרת, תראו את ההשלכות של מעשה אחד. לאן זה מגיע? היו צריכים להיות עוד 7 מיליארד איש בעולם. בעצם כל מי שהיה צריך לצאת ממנו הוא הרג יחד איתו. עם הפירמידה התחילה עם שני אנשים, בעוד 6,000 שנה יש כפול אנשים. היא התחילה עם אחד, יש חצי מהאנשים, פשוט מאוד. ונסיים בזה, תשמעו טוב. איך יודעים שיש חיי נצח? הבנתי, כתוב שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו בסוף, באחרית. אבל מי אמר שזה לנצח? אולי זה לשנה, שנתיים, ואז זה נגמר. מי אמר שהשכר הוא לנצח? פסוק מפורש. להטיב לך ולבניך עד עולם. עד עולם, לעולם, זה לנצח. שפה אלוקית, אין פה טעויות. מאיפה אנחנו יודעים שתהיה יום אחד תחיית המתים? אז יקריב אהרון קורבנות בבית המקדש. איך? אהרון לא זכה להיכנס לארץ הקודש, נפטר במדבר. בית מקדש זה רק בירושלים. התורה אומרת, יהיה יום שאהרון יקריב קורבנות בבית המקדש. איך? הוא נפטר. בזמן שהתורה אמרה את זה, הוא כבר היה מת. אם תרצה לומר שאדם בשר ואדם כתב את התורה, אדם בשר ואדם הכי טמבל שהיה בהיסטוריה, יודע מי חי ומי מת בזמנו, לא? הוא לא יכתוב על אדם מת שהוא יקריב קורבנות. אלא מכאן מבינים שתהיה תחיית המתים. ויש לזה מאות ראיות בתנך. שיקומו המתים לתחייה, כתוב, ורבים, פסוק מפורש, ורבים מישני אפר יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לדיראון עולם, לא עלינו ולא עליכם. ונסיים בשאלה ששאלתי ושכחתם אותה. למה הקדוש ברוך הוא התחרט? אמר לו לבלעם, אל תלך. בזמן שהגיעה המשלחת השנייה, פתאום אומר לו, תלך אבל תשתוק, אל תדבר בלי רשות. אתה לא יכול לקלל את העם הזה, כי אני ברחתי אותם. אתה לא יכול ללכת נגדי. אם אתה לא יכול, אז בשביל מה ללכת? ואם ללכת, אז למה לא לקלל? יש כאן סתירה מיני ובה. יש פה סתירה פה, מה? תחליט. התחרדת? אז תן לו ללכת, תגיד לו יד חופשית עד הסוף. לא התחרדת? תעמוד על שלך, אתה לא יכול ללכת. מה אכפת לי שישלחו 100 משלחות? נכון או לא? אלא כאן זה סוד החיים, סוד החיים. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. כל הבא להתאר, מסיים לו. כל הבא להתאמה, גם כן מסיים לו. תמים אותו. בא להתאר, מתארים אותו מן השמיים. שומעים מה כתוב כאן? אדם רוצה ללכת לגנוב, מי עוזר לו? מי נותן לו כוח ללכת? מי מספק לו חמצן? מי מזיז את כל מערכת הגוף שלו? הרי הקדוש ברוך הוא בשנייה עושה לו שבץ, הוא מת. וריד אחד במוח מתנתק, הוא מת. מה השם נותן לו ללכת לגנוב? מה השם נותן לו ללכת לרצוח? מה השם נותן לו ללכת לעשות עבירות? מה השם נותן לו ללכת לחלל שבת? מה השם נותן לו כוח לשחות עם בחורות ערומות בשבת בחוף הים? למה הוא נותן לו כוחות? שיתערב, יתערב. תן לו שתי סתירות, שיפול ולא יזוז. כל פעם שבא לחתוא, סתירה. הוא יבין, אחרי יום יומיים הוא יבין את המסר, כבר לא יזוז. לא משתלם להשן בשבת, כל פעם מקבלים סתירה חזקה מהשם. לא משתלם לגנוב, מפסידים כפול אחרי 5 דקות. למה השם לא מתערב? אלא ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות, ברע. ואין תגובה מיידית. להשם יש סבלנות. את הכל יביא השם במשפט. ביום שנמות יגישו לנו את החשבון. זה מה שעשית טוב, זה מה שנקרא דוח חודשי מהבנק. סטייטמנט. בחשבון בנק של אדם רגיל יש עליות וירידות, יש הפקדות ויש משיכות. החוכמה ביום שנמות שיהיה לנו יותר הפקדות ממשיכות. כי אם נהיה במינוס, מצבנו יהיה אנוש. וגם אם לא יהיה לנו מספיק יתרה, גם כן מצבנו יהיה לא טוב. חוכמה לבוא עשירים לשמיים. מי שאכל בערב שבת, יאכל בשבת, אומרת הגמרא. כמובן שלא עלה בדעתכם, שהגמרא באה ללמד אותי דברים שילדים בני 4 יודעים גם בלי גמרא. גמרא זה האנשים הכי חכמים שהיו בהיסטוריה, התנאים הקדושים. התנא צריך ללמד אותי שאם אני אבשל ביום שישי חמין, אז יהיה לי בשבת בבוקר חמין לאכול? מה, אני לא יודע את זה בלעדי הגמרא? אני צריך שהגמרא תלמד אותי דברים של גנון? אוי לאינטליגנציה, אם זה מה שהגמרא התכוונה. אלא ודאי שלא. זה כל פלגמט יודע. הגמרא אומרת, מי שאכל בערב שבת, העולם הזה 6,000 שנה, כל 1,000 שנה בעולם הזה הוא כנגד יום בבריאה. העולם הזה קצוב ל-6,000 שנה. ב-6,000 שנה, בכל הגלגולים שבאת כאן עם הנשמה בגופות שונים, מי שטרח בערב שבת, הכנת, עשית הרבה מצוות לפני שמתחילה האלף השביעית, שזה שבת, יהיה לך מה לאכול בעולם הנצח. האלף השביעית, הקדוש ברוך הוא שוחט את השטן, את היצר הרע, אין יותר יצר הרע. האדם חוזר למדרגת אדם הראשון לפני החטא. אין יותר חטאים, אש בלב, לגנוב, לא לגנוב, לאנוס, לא לאנוס, לתת צדקה, אין יותר את זה, גמרנו. נגמרו התאוות, נגמרו היצרים, אין יצר הרע יותר. גמרנו, אין גלגולים יותר. מי שקם, קם. מי שמת, מת לנצח נצחים, זהו. 1,000 שנה, ואז נחרב העולם, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמות בפעם האחרונה מהגוף, אחרי 1,000 שנה של חיים. כמו שהאדם הראשון היה לו 1,000 שנה, הוא נתן 70 שנה לדוד המלך ונפטר בגיל 930. 1,000 שנה, כי יום בעיניך, כאלף, הקדוש ברוך הוא אומר, יום שלכם בבריאה זה 1,000 שנה בעולם הזה. ואז עולם הנצח, עולם הנשמות, המדרגה הסופית שהיא נצח נצחים. זה מה שכתוב, להטיב לך ולבניך עד עולם. הבנתם? כי אם לא היה מדובר על חיי הנצח, למה כתוב עד עולם? להטיב לך ולבניך. זהו. כל עוד שאתם חיים. מה זה עד עולם? כל מילה פה מדודה. זאת אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, אסור לך ללכת. אבל הוא מתאווה מאוד ללכת, כי מציעים לו מיליונים והרבה כבוד. זה ניסיון לא קטן. הקדוש ברוך הוא רואה שבמשלחת השנייה הוא, איך אומרים? יוצא מדעתו. תמתינו גם הלילה, אולי השם יגיד לי משהו שאני אוכל לבוא איתכם. מה אומר השם? אתה רוצה לחתוא? אני בא לקראתך, עוזר לך. אוקיי, לך. אבל אל תדבר. רק צריכים להסביר את הסתירה הזאת וסיימנו. נתת לי ללכת? תן לי לעשות מה שבא לי. מה? שחררת אותי מהכלוב? תן ללכת. מה קורה פה? מה זה אל תדבר? מה הועלת לי? ממתי השם מתערב לאדם בבחירה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אם תשמעו בכל השם לשמור מצוותיו חוקותיו וכו'. ואת הכללה אם לא תשמעו לי. שומעים? פסוקים מפורשים. עכשיו, אני בחרתי בכללה, בחרתי במה, עזוב אותי, בסוף תביא אותי במשפט. הרי אתה לא מתערב בבחירה, ככה הבטחת בתורה, לא? למה הוא הגביל אותו? תשובה, כי זה לא מדובר בין בלעם להשם, לא מדובר על החיים של בלעם עכשיו. החיים הספציפיים של בלעם באופן אישי, השם לא מתערב לך, תבחר מה שאתה רוצה. אבל עכשיו אתה הולך על משימה לקלל את בניי, זה כבר משפיע על אלפים, על מיליונים. לב מלאכים ורוזנים ביד השם. זה כבר לא בידך, חביבי, זה כבר משפיע על אנשים חפים מפשע. זה אני מתערב למנהיגים בבחירה. איך אריאל שרון, ממנהיג קיצוני ימני, שנלחם כל חייו עבור המדינה, להילחם בטרוריסטים המחבלים ממח שימם, פתאום הפך לשמאלני, שנתן להם את כל גוש כתיף על מגש תמורת כלום. איך? יום אחד הקדוש ברוך הוא ראה שמגיע לנו לצערנו הרב עונש, והוא היה ראש ממשלה, והשם בלבל אותו, פשוט מאוד. או שהציעו לו הרבה כספים, טובות הנאה מתחת לשולחן, או שאימו עליו. משהו שם קרה, זה לא ייתכן שהוא יתהפך. הרי כתוב, היהפוך קושי אורו ואנמרך ברבורותיו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. שחור יכול להפך ללבן? לא. נמר יכול להפך לחלק? יש לו חברבורות בכל הגוף? לא. ככה גם אני לא יכול לעזוב אתכם, כי נשבעתי לאברהם, יצחק ויעקב, שקראתי עמכם ברית ואני לא מחליף אתכם באף עם אחר. זה דברי השם. למה בלעם רוצה רק למות כיהודי צדיק? רוצה שהסוף שלו יהיה כמו עם ישראל בגן עדן, אבל הוא לא רוצה לחיות כיהודי. התשובה, כי בלעם בעצם הוא כמונו. אמנם אנחנו לא גרועים כמוהו, אבל אנחנו בגרסה קטנה כמוהו בדיוק, רק במינון יותר קטן. גם אנחנו רוצים גן עדן. כל יהודי בר דעת שיגידו לו בעולם הבא, איפה אתה רוצה להיות? עם אמן, פרו והיטלר וסדאם חוסיין, או עם רבי עקיבא, רבי שמעון ומשה רבנו? אני מאמין שכמעט כל היהודים יגידו עם רבי שמעון, רבי עקיבא ומשה רבנו, אפילו החילונים, כן? את משה רבנו אני מאמין שהם מכירים החילונים, אני מקווה מאוד. אז הם מעדיפים ללכת לשם מאשר להיות עם היטלר, לא? רק שומעים היטלר מקבלים צמרמורת. אבל למה הם לא רוצים לחיות כיהודים, כמשה, כרבי עקיבא? כי זה קשה. אדם לעמל יולד, זה לא קל להיות צדיק. לכן כולם מחפשים קיצורי דרך. הוא בא לסופר עם המזוזות לבדיקה, מתפלל שאחת תהיה פסולה לפחות. למה? אם ימצאו מזוזה פסולה, הוא משלם, קונה מזוזה חדשה, שלום עלייך נפשי, אני לא צריך להשתנות. הנה הבעיה בחיים שלי באה מהמזוזה. המזוזות שומרות ולא היה לי שמירה. ואם הסופר מאכזב אותו ואומר, כל המזוזות שלך מהודרות כשרות, אין לו במי לתלות עכשיו את אכזבתו. אז הוא מנסה תפילין. יפה, יפה אמרת. אם התפילין גם יצא כשר, אומר, מה אני אעשה עכשיו? מה, אני אשנה את עצמי? יש לי חבר סופר, כל מי שנכנס אליו למשרד, בלחץ. תפתח, תפתח מהר. אומר לו, המזוזות כולם כשרות. אומר, איך אתה יודע? עוד לא פתחת. אומר להם, הבעיה זה אתה, לא המזוזות. אל תתלה יותר מדי תקוות במזוזות. מי שכבר מצא שכל המזוזות והתפילין שלו כשרות, מה האלטרנטיבה החדשה בדור הזה, דור של שקר וכזב? כי שמנו כזב מחסנו לרוץ לבבות. תעשיית הבבות. למה? נותנים לבבות, לבבה צ'ק, עושה מי שברך לדתה, עושה ככה ממלמל. אני רואה שיצא ממך, תן לו כל מיני סיפורי עלי בבא, והוא הולך הביתה רגוע, איזה יופי. פתרתי את הבעיה בכמה מאות דולרים, נתן לי קצת כוסברה לשים מתחת לראש, שם לי, אמר, תהרוג איזה יונה, תכניס אותה בשמיכה, תיקח את הדם, שים לילדים על הראש, שים קצת שמן זית, הנה אני כותב לך משהו, תן 1,500 דולר, אני אכתוב לך כמה דברים, על איזה קלף, תכניס בכיס. ומה קורה? הוא אומר, הנה, נפטרו הבעיות. ומה באמת קורה? הקדוש ברוך הוא משלש לו את הבעיות. על הטיפשות שהוא תולה תקוות באפס שקרן נוכל כזה. אז זה משלשים את העונש. שומעים? משלשים את העונש. יהי רצון שאנחנו נזכה לא רק למות מות ישרים, כי לא נזכה למות מות ישרים אם לא נחיה חיי ישרים. מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב. מי שישר יעלה בהר השם, ומי שלא יעלה להר פח זבל. יש בארץ חיריה.
היה, נסגר.
300 קילומטר משם מריחים את הריח. להר הזה הוא יעלה, במקרה הטוב. ומי שיהיה צדיק יעלה בהר סיני, יעלה לשער השמיים, להר המוריה, כי זה שער השמיים, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.